כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 19 בינואר 2022 והיום בעולם. מתיחות גוברת בין רוסיה לאוקראינה וארצות הברית. שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן נמצא באוקראינה. בהמשך הוא צפוי להיפגש עם שר החוץ הרוסי סרגי לברוב. המסר לרוסיה מנומס אבל חד.
We have tried to make clear that there are two paths for Russia. There is the path of diplomacy and dialogue to try to resolve whatever differences there are peacefully through diplomacy. Clearly the preferable path, clearly the most responsible path and the one that we would prefer. But there is also the path, if Russia chooses to renew aggression, of confrontation and consequences for Russia, and we have been working to build out both of those.
ניסינו להבהיר לרוסים שיש כאן שתי דרכים, דיפלומטיה ודיאלוג, בניסיון לפתור את חילוקי הדעות בדרכי שלום באמצעות דיפלומטיה. זוהי הדרך המועדפת עלינו, זוהי הדרך האחראית ביותר וזאת שאנחנו מעדיפים. אבל יש גם דרך אחרת אם רוסיה תבחר בתוקפנות, דרך האימות. יהיו לכך השלכות על רוסיה, אנחנו בוחנים את שני המסלולים, בארצות הברית משוכנעים כי רוסיה מוכנה לאימות. אנחנו בשלב שבו רוסיה תוכל לתקוף בכל רגע באוקראינה, אומרת דוברת הבית הלבן ג'ן סאקי. ולא רק ארצות הברית מתכוננת, גם מדינות ניטרליות מתחילות להבין שרגע האמת מתקרב. צבא שוודיה מתגבר את האי גוטלנד שבים הבלטי. הנה הרמטכ"ל השוודי קארל אנגל ברקטסון.
We are ready to defend our values and what we stand for. It's also a signal to our friends and partners that we work and cooperate with. There is no direct threat to Sweden, but we need to have greater awareness of the security situation in our vicinity.
אנחנו ערוכים להגן על הערכים שלנו, זהו מסר לשותפים שלנו, אנחנו מוכנים לעבודה משותפת איתם. אין איום ישיר לשוודיה, אבל אנחנו צריכים להיות ערים למה שקורה בסביבתנו. הכוח הרב-לאומי בהובלה רוסית מסיים את הפעולה הצבאית בעקבות ההתקוממות בקזחסטן ומוציא את הכוחות.
מיротворческая операция, проводимая в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ на территории Республики Казахстан.
גדוד שומרי שלום מחמש מדינות הוכיח מוכנות גבוהה לפעולה, מקצוענות ויכולת ארגון טובה. לא אפשרנו פרובוקציה אחת נגד החיילים, אומר הגנרל אנדרי סרדיוקוב, מפקד הכוח. היום 19 בינואר, זהו היום שבו הכוחות האחרונים עוזבים. אני מאחל לתושבי קזחסטן שלום וסגשוג. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון ממשיך להתמודד עם ביקורת חריפה על מסיבות שהתקיימו בדאונינג 10 במהלך הסגר. בשעות הקרובות הוא שוב יתייצב מול הפרלמנט וינסה להסביר. התירוץ המעודכן הוא שלא הכיר את הכללים, אותם כללים שעליהם חתם בעצמו.
Nobody told me, I'm absolutely categorical about this. Nobody said to me, this is an event that is against the rules, that is in breach of what we're asking everybody else to do, should not go ahead. When I went out into that garden, I thought that I was attending a work event.
איש לא אמר לי שהאירוע הזה מנוגד לכללים ומפר את הדרישות שאנחנו מציבים בפני אחרים. כשנכנסתי לגן, חשבתי שמדובר באירוע עבודה. ארגון הבריאות העולמי מזהיר, האומיקרון ממשיך להתפשט, החדשות הטובות, לפי שעה לא נגרמה עלייה בתמותה.
Last week, there were more than 18 million reported cases. The number of deaths remains stable for the moment, but we're concerned about the impact Omicron is having on already exhausted health workers and overburdened health systems. In some countries, cases seem to have peaked, which gives hope that the worst of this latest wave is done with, but no country is out of the woods yet.
בשבוע שעבר יותר מ-18 מיליון מקרים מדווחים, אומר ראש הארגון טדרוס אדנום גבריאסוס. מניין המתים נותר יציב לפי שעה, ואנחנו מוטרדים מן ההשלכות שיש לאומיקרון על עובדי רפואה מותשים ומערכות בריאות מוצפות. בכמה מדינות נראה שהגענו לסי וזה מעודד, אבל שום מדינה לא סיימה עם אומיקרון. וגם הצניעות היא כנראה עדות נוספת לגאונות. סולן יוטיוב בונו אומר כי הוא נבוך ומתכווץ שהוא מאזין להקלטות הראשונות שלו. היום הוא אומר, אני נשמע טוב הרבה יותר. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני יאיר ניומן ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אז עד כמה אירופה קרובה למלחמה, המתיחות גוברת בין רוסיה לארצות הברית סביב הנושא האוקראיני לקראת הגעתו של שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן לקייב היום. אמרו הגורמים במשרדו שלפי כל ההערכות רוסיה עלולה לתקוף את שכנתה בחודש הקרוב, טענה שמוסקבה מכחישה בכל תוקף. קייב מסרה לוושינגטון נתוני ביון חדשים ולפיהם יש כעת 126 אלף חיילים רוסים באזורים שסמוכים לגבולותיה של אוקראינה. רוסיה גם החלה בתמרונים צבאיים בבלרוס, מהלך שבו רואים במערב איום נוסף לאוקראינה מצפון. הדיווח של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
אחרי הכישלון הצורם של שלושה סיבובי שיחות בין רוסיה לארצות הברית, המצב סביב אוקראינה נמצא במבוי סתום. וושינגטון טוענת שביקורו של מזכיר המדינה אנטוני בלינקן בשלושת הימים הבאים בקייב, ברלין ובז'נבה הוא מאמץ דיפלומטי אמיתי שמטרתו להוריד את רמת המתיחות.
The idea that Ukraine is the aggressor in this situation is absurd. It's Russia that invaded Ukraine nearly 8 years ago. It's Russia that is the military occupier of part of Ukraine in Crimea. It's Russia that to this day is fueling a war in eastern Ukraine.
הרעיון שלפיו אוקראינה היא התוקפת במצב הנוכחי אבסורדי לחלוטין. רוסיה היא שפלשה לאוקראינה לפני כ8 שנים. רוסיה היא הכובש הצבאי של חלק מאוקראינה בקרים. רוסיה היא שמתחזקת את המלחמה במזרח אוקראינה, טען אנטוני בלינקן לקראת נסיעתו לאירופה. בקייב הוא ייפגש עם הנשיא ולדימיר זלנסקי, ובז'נבה עם שר החוץ של רוסיה סרגיי לברוב. אך במוסקבה לא תולים תקוות גדולות בביקור הזה. נאטו מתכוונת לכבוש את אוקראינה, אמר אתמול בפתיחת מושב האביב של הפרלמנט הרוסי יושב ראש הדומה ויצ'סלב ולודין.
Последнее месяце звучит истерика вокруг Украины. Конгрессмены и представители Госдепа пугают весь мир якобы предстоящим вторжением России. Совершенно очевидно,
בחודשים האחרונים אנו שומעים היסטריה סביב אוקראינה. חברי הקונגרס, נציגי משרד החוץ האמריקני, מפחידים את העולם כולו בפלישה הרוסית הקרבה כביכול. אך זה ברור לחלוטין, וושינגטון מנסה בדברים האלה להצדיק את התקדמות כוחות נאטו לעבר גבולותיה של רוסיה. אפשר לראות את כל זה כהכנה תקשורתית להתקדמות נאטו אל תוך שטח אוקראינה. המאמנים והיועצים שלהם כבר שם, כעת הם שוקדים על השאלה איך לבסס את כניסת הכוחות, טען יושב ראש הדומה הרוסית, והוסיף שאת השיטה הזאת כבר ראינו לקראת הפלישה ללוב, לסוריה ועוד. מוסקבה אינה מוכנה לסגת מן העמדות שהצבא שלה נמצא בהן כעת לאורך גבולות עם אוקראינה, בטענה שיש לה זכות מלאה להגן על עצמה אל מול ההתקדמות האגרסיבית של נאטו למזרח. המערב מצידו טוען שהספקות נשק מתקדם ומערכות טילים לאוקראינה, והדו-שיח עם להצטרפות עתידית לברית הצפון אטלנטית נועדו בראש ובראשונה להרתיע את רוסיה מפלישה אפשרית לאוקראינה.
We believe we're now at a stage where Russia could at any point launch an attack on Ukraine. I would say that's more stark than we have been.
אנו מאמינים שאנו נמצא כעת בשלב שבו רוסיה עלולה בכל רגע לפתוח במתקפה נגד אוקראינה, הודיע במסיבת העיתונאים אתמול דוברת הבית הלבן ג'ן פסאקי. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב טען מצידו שרוסיה רואה כי חובתה להמשיך להחזיק את כוחותיה קרוב לגבולות אוקראינה, כתגובה למה שכינה המתח שיוצרים סביב האזור הזה, אווירה חשמלית של ממש לקראת ביקורו של שר החוץ האמריקני בקייב ומפגשו הצפוי עם עמיתו הרוסי בז'נבה.
שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
אז החזית האוקראינית מתקרבת לנקודת רתיחה, וארצות הברית מובילה מאמץ דיפלומטי של הרגע האחרון. בלינקן ייפגש עם עמיתו הרוסי סרגי לברוב על רקע הערכה אמריקנית שפלישה רוסית עלולה להתרחש בתוך ימים. מה תמונת המצב בחזית הדיפלומטית, והאם לארצות הברית יש די מנופים לבלום פלישה רוסית כזאת לאוקראינה?
זאת השאלה. בסך הכל האמריקנים מבהירים שהם הגיעו נקודת ההכרעה, שהגענו לקו האדום, לדעתם, או לפחות באופן פומבי, הם אומרים שרוסיה נמצאת על סף פלישה, או פלישה שיכולה לבצע בכל רגע נתון, ולכן עכשיו צריך לקבל את ההחלטה. האמריקנים מציגים ארגז כלים דיפלומטי רחב, שכולל גם כוונה לקחת את הנושא לאום, כדי אולי לא ליצור משהו מעשי, אבל להדגיש את הבידוד של רוסיה בזירה הבינלאומית בעניין הזה. גם את אותה התייעצות אינטנסיבית שנעשית עם האירופים על הצעדים הכלכליים שאפשר לנקוט נגד רוסיה בתחום העיצומים, עיצומים אישיים נגד מקורבים של פוטין, הפסקת קו הנפט, קו הגז, כל הדברים האלה שדובר עליהם כבר בחודש האחרון, ובעיקר איזשהו מעבר למצב שבו באמת יש אימות דיפלומטי פעיל בין ארצות הברית לבין רוסיה, ולא מצב של המתיחות הזאת כמו שאנחנו רואים עכשיו. זאת לצד הכוונה לצייד את אוקראינה בכל הנשק האפשרי, אם וכאשר יהיה צורך בכך. כך שזה ארגז הכלים, פחות או יותר, השאלה היא מתי מוצאים אותו לפעולה. הנה הדברים שאמר שר החוץ טוני בלינקן, אחרי הפגישה שלו עם וולודומיר זילנסקי בקייב היום.
We have tried to make clear that there are two paths for Russia. There is the path of diplomacy and dialogue to try to resolve whatever differences there are peacefully through diplomacy. Clearly the preferable path, clearly the most responsible path, and the one that we would prefer. But there is also the path, if Russia chooses to renew aggression, of confrontation and consequences for Russia. And we have been working to build out both of those paths in very close coordination and collaboration with allies and partners.
שני מסלולים, אומר בלינקן, או מסלול של פתרון לסכסוך הזה, או מסלול של אימות, ואנחנו בודקים את שני המסלולים האלה ומוכנים לטפל בכל אחד מהמצבים האלה. יש כאן לשון מאוד עדינה של איום בדברים האלה, וכמובן לקראת הפגישה שלו עם לברוב ביום שישי בז'נבה, ברור שהטונים האלה גם יעלו. ומהצד האוקראיני אנחנו שמענו בפגישה באמת איזושהי סביות רצון לפחות מצידו של זלנסקי על נוכח המסרים האלה שהוא שומע מהצד האמריקני. הנה קטע מהדברים שלו בפתח הפגישה עם בלינקן.
Що є результатом такої підтримки. І за що я хотів би також самого початку нашої бесіди подякувати і вам.
Зеленський мудє על התמיכה של הממשל האמריקני ועל הסיוע הצבאי המוגבר לאוקראינה. שוודאי יימשך בעתיד, הוא אומר, והאומר שהסיוע הזה מדגיש את התמיכה האסטרטגית ואת העזרה של ארצות הברית לאוקראינים, כך שאנחנו באמת מתקרבים כאן, לפחות מבחינת האמריקנים, לנקודת ההכרעה הדיפלומטית. הם מקווים כמובן שהמפתח, כמו תמיד, נמצא בידיו של פוטין, הוא יכול להחליט אם הוא מרגיע את המצב, הוא יכול להחליט אם הוא מזיז כוחות אחורה מגבול רוסיה ומגבול אוקראינה ומבלרוס, הוא יכול לעשות הכל, הוא רק צריך להקשיב ולנסות להעריך כמה האיומים האלה של האמריקנים באמת רציניים.
מכאן ארצות הברית פנימה, נשיא לשעבר דונלד טראמפ יציין מחר שנה שבה הוא כבר איננו בבית הלבן, אבל הוא עדיין בכותרות, ובעיקר נושא לחקירות פליליות ואזרחיות.
כן, עוד כמה התפתחויות בזירה הזאת, קודם כל בחקירה האזרחית שמתנהלת במדינת ניו יורק בנוגע לעסקים של הנשיא לשעבר טראמפ. התובעת הכללית שם דורשת עוד מסמכים ואומרת שהמידע שנאסף עד כה מעיד על אי סדרים כספיים, בעצם הערכות יתר של הנכסים של חברת טראמפ כדי לקבל טובות, כדי לקבל בעצם הלוואות ואמצעים פיננסיים אחרים. החקירה הזאת נמשכת כל העת, זו חקירה אזרחית, זו תביעה אזרחית שיכולה בסופו של דבר להוביל לכנסות כבדים ולהחלטות שבית משפט נגד החברה של טראמפ. כל הדברים האלה קרו לפני הבחירות, במקביל כמובן ועדת החקירה של בית הנבחרים שבודקת את אירועי השישה בינואר, ממשיכה לסגור על המקורבים של טראמפ בכל הנוגע לשאלה מה הם ידעו ולא ידעו כאשר המהומות התרחשו בגבעת הקפיטול, וגם שם יש עכשיו זימון לחקירה של רודי ג'וליאני, מקורבו ועורך דינו לשעבר של הנשיא טראמפ, וגם דרישה לקבל תכתובות, בעצם תרשומת של שיחות טלפון מבנו של דונלד טראמפ. כל הדברים האלה במטרה ליצור בסופו של דבר איזושהי תמונת מצב של מי ידע מה ומתי ומה הם עשו באותו רגע.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ושלום לפרופסור אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה מאוניברסיטת חיפה.
שלום וברכה גם לך, אירן.
מומחה לארצות הברית. מחר, 20 בינואר, יום השנה להשבעה, ויש לג'ו ביידן לא מעט אתגרים, בראש ובראשונה כמובן אתגר צבאי, מן המעצמה רוסיה. מה הציון שאתה נותן לו לפי שעה בהתמודדות עם המשבר הזה?
בשלב זה בקושי עובר, אבל המשבר עדיין לפנינו. אני חושב שבסך הכל, מחר יום השנה להשבעתו של הנשיא 46, ג'ו ביידן, יהיה יום אגמומי למדי. קודם כל לגבי אוקראינה, אין לו כלים, למעשה הוא נשען מהיום הראשון להיבחרו על עוצמה רכה, על כלי הדיפלומטיה, רואים את זה גם מול איראן. ולכן גם אם פוטין יממש את איומיו, כמובן יש הסתערות, לא הסתערות, אבל ריכוז כוחות אדיר שמחתר את אוקראינה, אם תהיה פלישה, איזה כלים יש לו להתמודד ולהוכיח נחרצות ואמינות, כמובן למעט סנקציות כלכליות ופיננסיות, הידוק הקשר עם המדינות הבלטיות, הידוק הקשר האסטרטגי. אבל הלא, פוטין מזהה חולשה בקלות, על 5 חודשים אחרי שהנשיא אובמה כשל כל כך, למרות שאסד חצה את כל הקווים האדומים במישור הכימי, ותקף, ותקף. וחרף מחויבותו של אובמה, הוא לא הגיב. 5 חודשים לאחר מכן, פוטין נכנס לקרים ומספח אותה. כך שהצל של אפגניסטן, גם לפני חודשים אחדים, כאשר ארצות הברית נסוגה בבעלה משם לאחר 20 שנה, אני חושב שהצל הזה מלווה ולמעשה נמצא ברקע, והוא שמשפיע על מהלכיו של פוטין.
ויכול להיות שזה בדיוק מה שיוביל לשינוי אצל ג'ו ביידן, הנשיא האמריקני, העובדה שארצות הברית הפגינה חולשה לאורך השנים, הצורך אולי לחזק מחדש, לכונן מחדש את ההרתעה האמריקנית מול רוסיה, ולמעשה לא רק מול רוסיה, אלא גם מול האויבת החדשה סין.
חדשה ישנה. אני חושב, זה מאוד רציונלי, אבל צריך לזכור, א', את סדר הקדימויות הפנימי, את העובדה שבכל זאת, למרות מה המצב הבלתי נלאים של ביידן, במשמרת שלו הגיע מספר קורבנות הקורונה ל-900,000, וכל המהלכים האחרונים שלו נתקלים בחומת ברזל של בית המשפט העליון, שחוסם אותו ומטיל וטו. ומבחינה זאת גם האגף הליברלי במפלגה שלו, האגף החזק, יקשה עליו ללכת למהלך צבאי. ואני שואל את עצמי, איפה הימים ההם של שותפות אמריקנית בריטית, אפילו ברכבת אווירית, נוסח יולי 58 שהצילה את המלך חוסן, לא היו שם חיילים אמריקנים, אבל היה ציוד אמריקני, חומרי גלם, חיילים בריטים. איפה הנכונות הזאת? הבריטים כבר הודיעו שהם עומדים לשגר טילים נגד אנטי-טנקים לאוקראינה. עכשיו, איפה רכבת אווירית אמריקאית? אני לא מדבר על רכבת אווירית, לא נוסח יום הכיפורים, אבל איזשהו, הייתי אומר, צחצוע חרבות. לא, עוצמה רכה לא תביא אותו כאן למעשה לשום פתרון, אלא אין לו את התמיכה מבית כאשר האינפלציה זוקפת את ראשה, מאבק בקורונה רחוק מאוד מסיום. יש לו סדר יום כלכלי אדיר שגם נחם. אתה יודע, יש לנו עוד אירוניה, שביידן מלך הסנאט, 36 שנים בסנאט, מכיר את נבחי הבית הזה. אלוף הפשרות והקואליציות בין רפובליקאים לדמוקרטים, לא מצליח להעביר חקיקת יסוד היום בגלל הכיתוב הפוליטי. בגלל שיש לו מורדים ועריקים במפלגה שלו, למרות שיש לו רוב דמוקרטי בשני הבתים. תראה את חוק בעצם ה-New Deal, שינוי אורחותיה וצביונה של אמריקה.
אתה אומר שלמרות שיש לו רוב, רוב שבכלל לא בטוח שישמר בבחירות האמצע בעוד פחות משנה, הוא לא מצליח לנהל את המערכת הפוליטית בכיוון שהוא רוצה.
בכלל לא, זאת אומרת, נהפוך, הוא קודם כל כמעט ודאי שהסנאט עובר לידיים רפובליקנים בעוד שנה, אבל למשל הניסיון שלו עכשיו לבטל את, את חוק הפיליבסטר, כלומר שמשהה ומעכב, מאפשר לרפובליקנים להשעות בלי סוף הליכי חקיקה, אלא אם כן מגיעים לרוב של 60. הוא נכשל בזה לגמרי. וכמובן החוק הזה שמזכיר באמת את ה-New Deal של ימי רוזוולט, החוק הזה לשינוי החברה והכלכלה, מערכת הבריאות, האקלים, נתקל בהתנגדות של דמוקרט שמרני מערב וירג'יניה, וגם יש סנטורית נוספת, קריסטין סינמה, שגם מכשילה ומעכבת, כאשר הרפובליקנים יש בהם משמעת סיעתית. רוחו ועוצמתו של טראמפ עדיין שולטים בכיפה, וגם עם אותה ועדת חקירה היום, ששמענו מנתן לפני דקות, יזמנו ג'וליאני, ואין עדיין אקדח מהשן, טראמפ חזק יותר מאי פעם, וביידן מדשדש גם במישור הפנימי, ומבחינה הזאת זה אובדן של, לא רק של קרדיט עצום שהיה לו בהתחלת הדרך, אבל זה חולשה גם מבית ומחוץ, הסכסוך.
השאלה היא במידה רבה מה האלטרנטיבה, ואם האלטרנטיבה היא חזרה לימיו של דונלד טראמפ, עד כמה באמת הציבור האמריקני רוצה תרחיש כזה, שבו ג'ו ביידן, שמלכתחילה היה ברור שהוא מועמד חיוור, לא מאוד מוצלח, אבל סוג של ברירת מחדל, עד כמה ברירת המחדל השנייה, דונלד טראמפ, היא ברירת מחדל מושכת באופן מיוחד.
זאת בדיוק הנקודה. הדבר הפרדוקסלי שחשבנו שכמו שניתן לחשוב אחרי, כמו ניקסון אחרי פרשת ווטרגייט שלמעשה הוכתם, הודר והורחק מהזירה המדינית למשך שנים ארוכות, אפילו כאלדר סטייטסמן, רק בסוף הוא חזר. אז למעשה טראמפ, למרות הזימונים היום, עדיין מאוד חזק. האומה האמריקאית משוסעת ומכותבת. הדבר באמת האירוני כאן, שבמפלגה הרפובליקנית הוא זוכה לרוב עצום, שגם יש אמונה רווחת בפייק ניוז, באותה מיסטיקה, באותו מיתוס שהוא לא נכשל אלא הבחירות נגזלו ממנו. והרוב הדמוקרטי הוא קיים, ואני חושב שלמרות שהירידה עצומה של ביידן בסקרים מצביעה על שחיקה וסחף, אבל הוא נתפס כאדם מלא כוונות טובות, הדמוקרטים תומכים בו, אבל הרפובליקאים הנחושים, ושהם באמת מאמינים בתיאוריות הקונספירציה, יכול להיות שיהיה גם כאן סוג של איזה טקו, לא שטראמפ בוודאות יחזור, אבל אני חושב כל הסימנים מעידים שהוא חזק מאוד על הבמה, ומש מהלך אימים על אותם רפובליקאים שבהתחלת תקופת הכהונה של ביידן, היו סוג של אופוזיציה, הם נעלמו מהזירה. כך שבאווירה כזאת של כיתור והרשתות החברתיות והפייק ניוז, אי אפשר לדעת לאן אמריקה צועדת. כרגע היא לא צועדת, היא מגמגמת או היא מקרטעת לעבר הלא נודע. כאשר פוטין חוגג, אני חושב שלא רק פוטין חוגג, תסתכל על האיראנים כשאין אופציה צבאית. Mm-hmm. דווקא משום לאחר שביידן איים וחזר ואיים וחזר ואיים כל כך הרבה פעמים, מרוב שפע וגודל של איומים כלפי פוטין, נשחקה האמינות, יש איזו גדלות של האמינות. אז נדמה לי שצריך לחזור לאותה קלישאה של הנשיא הדגול תיאודור רוזוולט, דבר אולי ברכות, אבל סתם חם, מקל חובלים ענק. אצל טראמפ, אצל ביידן זה בדיוק ההפך, נכון לשלב זה? אז לא הכל אבוד מבחינתו, אבל שנה הקרובה לא מבטיחה להיות של שנת הצלחות מרעישות, אם המגמה הזאת יימשך.
זאת שנה של בחירות. איפה בעצם הנקודות התורפה של ביידן בשנה הקרובה, בניסיון שלו לשמר לפחות אחד מבתי הנבחרים? האם, הזכרנו את הסנאט, פחות דיברנו על בית הנבחרים, האם יש סיכוי סביר לשמר אותו?
70% סיכויים שגם בית הנבחרים יהפוך לרפובליקני. הבעיה העיקרית כאן היא לא רק הייתי אומר, הבחירות הביניים אל הרשות השלישית, הרשות השופטת. יש היום רוב מוצק של 6 שופטים שמרנים בבית המשפט העליון, ולמעשה פועלים בצורה של הצבעה סיעתית, והם מסתכלים חלק גדול מהיוזמות שלו, וכך יהיה גם להבא, בלי קשר אפילו לשליטה, או יש שליטה ב...
תגיד, מה עלה בגורלם של כל התרגילים המתוחכמים, גם לשנות את בית המשפט העליון במהלך השנה הזאת, גם למשל להוסיף את וושינגטון די-סי ואת פורטוריקו בתור מדינות?
לא רציני, אני חושב שבעצם הסיכוי במרכאות היחיד הוא קצת מקברי לצפות שאחד השופטים השמרנים ילך לעולמו, כי אין לו מועד דפוגה או תאריך יעד לפרישה, הם חלק ממשיכים עד גיל צבא וזקנה מופלגת, אבל אין אפשרות להחליף אותם. השופט היחסית שמרני, דיוויד קנדי, התפטר, נראה לי שהוא היה אפילו פחות מגיל 80, זה ממש ינוקה, זה צעיר, זה אול ימים, אבל הרכב היום, זאת אומרת, המקומות שהתפנו, אם בשנה הזאת התפנו מקומות, הוא יכול לעשות משהו, אבל היום ההרכב הזה, הנה, השבוע לפני 3 ימים, הוא פסל את התקנה שביידן הוציא, שמחייב תאגידים ומפעלים שמעסיקים יותר מ-100 עובדים להתחסן. והוא אמר שזה פגיעה בזכויות הפרט, הרוב קבע. ולכן הוא בעצם מחבל באג'נדה שלו למלחמה גם בקורונה, וגם בעצם בניסיונות של ביידן להפוך את ארצות הברית למדינת רווחה מתקדמת. אז יש לו את המכשול הגדול הזה.
שנה של חולשה אמריקנית, נראה איך זה יתקדם בשנה הקרובה, כשהאתגר הגדול הוא כמובן נשקף משתי המעצמות, רוסיה וסין, וגם אתגרים לא פשוטים מבית. פרופסור אבי בן צבי, ואיראן כמובן, ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית, תודה רבה לך.
תודה גם לך.
קורונה בעולם, ראש ארגון הבריאות העולמי מזהיר כי המגפה איננה קרובה לסיום. בבריטניה שוקלים עכשיו הקלות נוספות, וגם ברוסיה מקצרים את ימי הבידוד. הדיווח של כתבת תחום החוץ, מיכל רשף.
מדינות רבות בעולם רושמות בימים האחרונים סיעי תחלואה חדשים. כחצי מיליון נדבקים אתמול בצרפת, כ100,000 בגרמניה, ולמרות זאת, בשבועות האחרונים עולה שוב ושוב ההשערה כי גל האומיקרון ששוטף אותנו מבשר דווקא את סופה של המגפה. הלילה, ארגון הבריאות העולמי מצהיר כי זה לא המצב.
In some countries, cases seem to have peaked, which gives hope that the worst of this latest wave is done with, but no country is out of the woods yet. I remain particularly concerned about many countries that have low vaccination rates.
במדינות מסוימות נרשמו סיעי תחלואה, אומר ראש הארגון תדרוס אדנום גבריאסוס, מה שנותן תקווה שהגרוע מכל בגל הזה כבר מאחורינו. אבל אף מדינה לא נמצאת בחוף מבטחים עדיין. אני מודאג משיעור ההתחסנות הנמוך במדינות רבות, כיוון שהלא מחוסנים מסתכנים במחלה קשה יותר ואף במוות. לדברי הארגון, גל האומיקרון הביא ל-18 מיליון נדבקים חדשים ברחבי העולם רק בשבוע החולף. אולם למרות המספרים, נראה שבמדינות רבות שוקלים דווקא הקלה במגבלות. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון ניסה היום דברים בפני הפרלמנט, וככל הנראה יבשר על הקלה במגבלות שתוקפן צפוי לפוג ב-26 בינואר. מחודש דצמבר נדרשים התושבים בבריטניה לעטות מסכות בחללים סגורים, לעבוד מהבית אם אפשר, ולהציג תו ירוק באירועים המוניים. כעת תבחנו בממשלה את הנתונים החדשים של גל האומיקרון, ויוחלט אם יש מקום להקל במגבלות. הנתונים האחרונים מראים על ירידה בהיקף התחלואה בממלכה. וכל זה קורה בזמן שראש הממשלה ג'ונסון מסובך עד צוואר במה שזכה לכינוי פארטי גייט, שורה של מפגשים של בכירי ממשלו במסיבות, כמה מהן רוויות אלכוהול בזמן הסגרים. אתמול הוא נשאל שוב על אחד האירועים הללו, וטען כי לא ידע שהיה מנוגד לחוק.
Nobody told me that what we were doing was, as you say, against the rules, that the event in question was something that we were going to do something that wasn't a work event. And, you know, as I said in the House of Commons, when I went out into that garden, I thought that I
was... איש לא אמר לי שמה שעשינו היה נגד החוקים. האירוע היה מפגש מקצועי, אומר ג'ונסון. כפי שאמרתי בבית הנבחרים, כשהלכתי למפגש הזה, חשבתי שאני משתתף באירוע שקשור לעבודה. חשוב שנמתין למסקנות ועדת החקירה, אשוב לפרלמנט אחרי פרסום מסקנותיה, ויהיה לי עוד מה לומר. ומבריטניה לרוסיה, שם, למרות סיעי התחלואה שמביא איתו גל אומיקרון, דווקא שוקלים לקצר את ימי הבידוד לחולים מאומתים משבועיים לשבוע בלבד.
Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до 7 дней.
מוכן. המחוקקים ברוסיה החליטו לוותר בשלב הזה על הצעת חוק שנועדה להכיל תו ירוק במקומות ציבוריים, וזאת אף שמספר המאומתים שם כאמור נמצא בעלייה.
השעה הבינלאומית, ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון תחת מתקפה. נחבור עכשיו לשידור הישיר שמגיע אלינו מהפרלמנט הבריטי, עם הרבה מאוד ביקורת כלפי ראש הממשלה ג'ונסון, כך זה נשמע שם עכשיו.
Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, when a Prime Minister is spending his time trying to convince the great British public that he's actually stupid, rather than dishonest. Isn't it time that he goes now?
האם הגיע השעה שראש הממשלה שמשכנע אותנו שהוא יותר שקרן מטיפש, האם הגיע השעה שילך?
I've made my point. I think that the British public have responded to what this government has had to say in the most eloquent way possible. They have beaten COVID so far, Mr. Speaker. They have helped to defeat COVID so far, Mr. Speaker, with the steps they have taken by getting vaccinated and implementing Plan B. And I thank them.
כן, והוא מעדיף לשבח את העם הבריטי על העמידה שלו מול הקורונה.
Our armed forces have earned the respect and admiration of our nation, not least.
כן, וכך זה נמשך שם בפרלמנט הבריטי, ראש ממשלה תחת מתקפה שבוע אחרי שבוע בעקבות הפרות הסגר. אנחנו מכאן לעמודים האחוריים של העיתונות הערבית, ואנחנו רוצים לומר שלום לקשב תחום הערבי מידו קורן.
שלום ערן.
היום אתה עם סיפורים נוצצים שכיכבו השבוע בתקשורת, וברשתות החברתיות הערביות.
נכון, ערן, נתחיל במצרים, שם החליט השבוע שר המסחר המצרי שבתוך שנה המדינה תעבור מסימון מסורתי של זהב בעזרת כלי עבודה לסימון בעזרת לייזר, משהו יותר טכנולוגי ומתקדם. הסימון מטרתו באמת להראות את האותנטיות והמשקל של הזהב ולמנוע זיופים, אבל מה הבעיה שהתעוררה? באותה מסיבת עיתונאים שבה הודיע השר על ההחלטה, הוא אמר שהשיטה הישנה לא תהיה תקפה יותר החל מעוד שנה, וזה עורר היסטריה באמת בקרב הציבור המצרי, שחשב שהזהב שנמצא ברשותו, תוך שנה כבר לא יהיה שווה שום כסף, אז באמת ברשתות החברתיות זעמו על כך, וחשוב גם לציין שבמצרים הזהב הוא באמת מאוד נפוץ, רק ב-2021 נמכרו במצרים 32 טונות של זהב, מתברר שהכעס הזה היה לשווא בעצם, כי ישר השר הבהיר שהשיטה הישנה עדיין תהיה מקובלת, ודבר שנעריך בזהירות, כן, שיהווה בעיות בעתיד למי שירצה למכור זהב. בכל מקרה, היה מי שהשים את התקשורת בבלבול ובגרימת היסטריה, כפי שמסביר חבר איגוד סוחרי הזהב. כל השר,
היא הקטזה או גוז מן כלמת וסיב, ותדו חרפו, אינמה אלחאיאה,
כן, הוא אומר שכוחות הרשע לקחו חלק מהדברים של השר והבטו את זה, זו לא האמת. אף פעם, וגם לא בעוד מיליון שנה, לא התבטל הערך של הזהב הזה. ומכאן אנחנו נעבור לאמירויות, ששם בית המחירות הפומביות הבריטי, סוטביז, הציג בפעם הראשונה לקראת מחירה שתתקיים בלונדון, הוא הציג את זה בדובאי, את האבן המכונה אניגמה, יעלום שחור של 555.55 קראט, שצפוי להימחר בלפחות 5 מיליון פאונד, ובסוטביז אומרים שמקורו של היעלום, אחד מהגדולים בעולם, הוא בעצם מטאורית שפגע בכדור הארץ, דבר מאוד מאוד נדיר. אחת התכשיטניות של סוטביז אמרה למה בחרו בעצם דווקא להציג את האבן לראשונה בדובאי.
What's really nice about the exhibition here in Dubai in the Middle East is that the shape of the diamond as it's today with its 55 facets is based on the Middle Eastern palm symbol of the Hamza.
כן, היא אומרת, מה שנחמד בהצגה בדובאי היא הצורה של היעלום שיש לו 55 פאות שדומה לכף היד של החמסה, שמייצגת עוצמה והגנה. המספר 5 נמצא בכל דבר שקשור ליעלום הזה, וזה מחדד את הקשר לחמסה. אז באמת אבן מאוד יקרה ונדירה שמציגים שמה, ואחר כך תמחר בלונדון.
עידו קורן, קשבנו, תודה.
תודה רבה.
בימים אלה מתקיימים בגרמניה שני משפטים נגד פושעי מלחמה נאצים, האחד נגד השומר מזקסהאוזן, קשיש בן 101, השני נגד המזכירה משטוטהוף בת 96. אנטוניה ימין, שליחתנו לאירופה, את מצטרפת אלינו מברלין, שלום לך. מיד נהיה עם אנטוניה ימין והפרויקט המיוחד שלה שמשודר, סדרה חדשה שמשודרת בכאן 11 מדי ערב על הנאצים האחרונים. אנטוניה נמצאת כבר איתנו על קו השידור? כן, עדיין לא. אנחנו ממתינים, נמתין בסבלנות לשמוע עוד על המשפטים שמתקיימים בימים אלה בגרמניה, ובינתיים בואו נחבור בחזרה לפרלמנט הבריטי, הדיון הסוער שמתנהל שם גם כעת, ראש הממשלה בוריס ג'ונסון, על הכוונת בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות שלו של הגבלות הקורונה, הנה.
And many people last week welcomed the 5-year moratorium on smart motorways. However, the M27 is due to be open as a smart motorway in a couple of months. What reassurance can my right honourable friend give my constituents in Mearne Valley and others in the rest of South Hampshire that the M27 will be safe and give them confidence to use it?
כן, הדיון שם נמשך וגם כבר עבר לנושאים אחרים. לחץ שהולך וגובר על בוריס ג'ונסון. אנחנו רוצים לעבור להמלצות סוף השבוע שלנו. מי היא אם אמיתית? האם הביולוגית או אולי האם המאמצת? הסרט אמהות אמיתיות של הבימאית היפנית נעומי קאווסאווה היא המלצת סוף השבוע שלנו. שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי.
שלום, שלום ערן. אז אתה יודע, זה סרט מעניין, כי איזה סרט יפני, שאצל היפנים תמיד הכל קצת בגוון אחר מאשר במערב, על השאלה של אימוץ. מי בעצם הוא ההורה האמיתי? ההורה המאמץ או ההורה הביולוגי? ויפן, דרך הסרט הזה, גם פותחת פתח לפרק שהם לא בדרך כלל חוסים, כל הנושא של נערות צעירות, שאגב במערב הוא קיים כמעט מעד ומתמיד, שנכנסות להיריון. ביפן היא מראה איך מעבירים אותם לאי ליד הירושימה, ושם עוזרים להם ללדת, ומעבירים את הילדים האלה לאימוץ. הסיפור מאוד מאוד לא פשוט, אבל היא מספרת אותו בצורה כל כך פיוטית. בואו נשמע קטע מהסרט.
もしもし、子供を返してほしいんです。
え？幸せな家族のもとにかかってきた一本の電話。
いますよね、家族。
子供が子供でどうするんですか、もう。
動物園まだ？
私です。あの子の母親です。
ケン、ミリ。
הלו.
מיריק, את שומעת אותנו?
כן, עכשיו אני שומעת אתכם. אז קודם כל הסרט הזה מאוד יפה, כי הוא על רקע הנופים היפנים, עצי הדובדבן, אתה יודע, היא בונה את זה עם קשר כמו תמיד ביפן לטבע, והיא גם מעלה סוגיה, במיוחד בעידן, תחשוב, גם בעידן היום, אפילו של הקהילה הלהט"בית, שאתה יודע, זה לא האם שסוחבת את הילד בתוכה. ובכל זאת, ההורים האלה הם הורים נפלאים ברוב המקרים, וזאת שאלה מאוד מאוד מהותית היום בכל העולם, כן? ולא רק ביפן, כמובן.
השאלה אם צריך להכריע בשאלה הזאת. מי שרוצה להרגיש הורה, אולי הוא ההורה.
נכון, על זה מדובר, אבל במקרה שהיא מספרת, הנערה הזאת אחרי שנים חוזרת לפגוש אותם. ומה שיפה כאן, איך אתה מקבל, וזאת שאלת שאלות, אצל זוגות באמת שגם השתמשו למשל בפונדקאית, האם אתה רוצה קשר עם האם הזאת? ובמקרה שלה, לא רוצה לגמרי לעשות ספוילר, אבל היא מבינה באיזשהו מקום האם הלא ביולוגית, כן, האם המאמצת, שלהפך אולי האישה הזאת צריכה להיות חלק מהחיים שלהם. ואגב, הילד בגיל מאוד מאוד צעיר מספרים לו שיש לו עוד אמא, שיש אמא א' ויש אמא ב' בהירושימה. והסרט מסופר בצורה כל כך רגישה ופיוטית, שאני חושבת שזה סרט חובה לכולנו, גם למי שלא חווה את זה, אתה יודע, באופן אישי, סרט יפהפה שגם מועמד להרבה מאוד פרסים, זאת קולנוענית מאוד מוערכת.
אמהות אמיתיות נושא... של נעמי קאוסאווה, מירי קרימולובסקי,
נושא
תודה.
נושא למחשבה, תודה לך,
אירן. אנחנו שווים לאנטוניה ימין, ואנחנו רוצים לשמוע ממך על הפרויקט החדש שלך, שעוקב. אחר הנאצים האחרונים שעדיין אפשר אולי להביא למשפט. שלום אנטוניה.
שלום ערן.
כן, כבר חודשים שאת מלווה את המשפטים האלה, משפטים של קשישים נאצים. אנחנו כבר ראינו בגרמניה, אבל הפעם עומדת למשפט בפעם הראשונה אישה ששימשה מזכירה.
נכון מאוד, ערן. למעשה, האישה שעומדת במרכז המשפט הזה, זו אינגרד פושנה, היא בת 96, וזו למעשה הפעם הראשונה שמזכירה של מחנה ריכוז עומדת לדין בגרמניה. פושנר הייתה בת 18 כאשר היא שרתה במחנה הריכוז שטוטוף, והיא מואשמת בסיוע לרצח של יותר מ-11,000 אסירים. קו ההגנה שלה מזכיר כמובן קווי הגנה שכבר שמענו בעבר, דברים כמו לא ראיתי דבר, הייתי רק מזכירה, אלא שמסמכים שהוצגו בפני בית המשפט הוכיחו כי פושנה עצמה הייתה מי שחתמה על רשימות האסירים שנשלחו משטוטוף לאושוויץ למשל. במסגרת סדרת הכתבות החדשה שלנו, הנאצים האחרונים, ראיינו גם את חיים גולני, שורד שואה שהיה במחנה וזוכר את המזכירה משטוטוף היטב. בואו נשמע.
קודם כל ראיתי אותה לא פעם אחת. מטיילת עם המגפיים שלה ממש בחצר של ההשמדה. יחד עם השף, עם המפקד. המפקד שלהם היה סדיסט לא נורמלי. הוא רצה לראות במו עיניו איך אנשים מאומתים.
עכשיו, ערן, אימגרד פושנה היא לכאורה דג קטן, רק מזכירה. אבל ללא שיתוף הפעולה שלה.
עוד בורג במערכת, כן.
בדיוק, אבל כמובן שצריך לזכור שללא שיתוף הפעולה שלה ושל הרבה אחרים, הקרישים הגדולים, היטלר, היידריך, הימלר, כל אלה לא היו יכולים הרי להוציא לפועל את חזונם. צייד הנאצים, אפרים זורוף, שם לו למטרה כבר לפני שנים לתפוס כל נאצי על כדור הארץ הזה, בין אם דג קטן או דג גדול. בואו נשמע אותו.
אנשים כמוני, בשבילי זה לא עבודה, זה משימה. זאת אומרת, זה תכלית החיים שלי. נדשתי את החיים שלי לעניין הזה, ואני רוצה להמשיך. כל עוד כוחי בי, אני ממשיך. כשאנשים שואלים אותי, מה התפקיד שלי בתור צייד נאצים? אני אומר, אני שליש בלש, אני שליש היסטוריון, זה המקצוע האמיתי שלי, ואני שליש שדולה פוליטית בעצם, פועל פוליטית, לנסות ליצור רצון פוליטי, כי בלי רצון פוליטי אף אחד לא יועמד לדין.
כן, רן, כל זה ויותר הערב בשמונה, בחדשות הערב של כאן 11.
אנטוניה, תודה.
תודה, רן.
בקולומביה הודיעה אינגריד בטנקור, חברת סנאט לשעבר, שנחטפה בעבר לידי ארגון המורדים הפארק, כי היא רצה בבחירות לנשיאות שהתקיימו במאי השנה. שלום לפרופסור לאו קורי.
שלום, שלום.
מן המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים באוניברסיטת תל אביב, מי שמכיר מקרוב את הנעשה באמריקה הלטינית. אנחנו שוחחנו עם אינגריד בטנקור לפני כ... 15 שנה כמדומני, קצת אחרי שהיא שוחררה, אז לא היו לה שאיפות פוליטיות, אבל הרבה מים עברו כנראה באוקיינוסים בצפון דרום אמריקה.
כן, אתה שמעתי?
כן, כן, היטב.
אני לא בטוח שלא היו לה שאיפות פוליטיות, הם בטח לא היו אז על פני המים, מכיוון שהיא עברה, אנחנו בטח מדברים שדיברת איתה אחרי שחרורה.
אחרי שחרורה, כמובן.
כן, היא הייתה 6 שנים נחטפה על ידי הגרילה, ולפני זה היא בהחלט הייתה מועמדת, כמו עכשיו, לנשיאות, אפילו מועמדת, אז עם הרבה סיכוי. כרגע זה קצת מוקדם כדי להעריך את הסיכוי שלה, אבל היא בהחלט מביאה איזה סוג של רוח רעננה, ולא ברור איך היא בדיוק תתקבל. היא הולכת על הטיקט המעניין, היום באמריקה הלטינית, של המרכז. אם אתה חושב, לפני כמה זמן אני חושב, דיברתם על צ'ילה, שבאמת הביאה לקיצוניות את, את שני המועמדים, שאחד מהימין הקיצוני, אחד מהשמאל, אני לא יודע אם לקרוא קיצוני, אבל היא אומרת, לא, אני מציע לכם משהו, אג'נדה מרכזית, ובעיקר להיטיב עם אזרחי קולומביה, ולסלק את השחיתות. השחיתות והאלימות הפוליטית, זה הם שני תמיד הנושאים הכי עיקרים שיש בקולומביה.
תגיד, אג'נדה של מרכז, זה עובד באמריקה הלטינית?
נראה, בוא נדבר במאי. בדיוק בגלל זה אני מזכיר את זה, מכיוון שמה שאתה רואה בשנים האחרונות, זה בדיוק ההפך. אגב, לא רק באמריקה הלטינית, אתה רואה את זה בכל העולם.
למרות שצריך להודות שאנחנו מזהים פה איזה שינוי גם במזרח אירופה בשנים האחרונות, בשנה האחרונה, אפילו כאן בישראל לצורך העניין, שניסיון לאתר מנהיגים שהם פרגמטיים יותר לטיפול במשבר האקוטי, והוא כמובן משבר הקורונה.
אבל זה עוד לא קרה באמריקה הלטינית בגדול, ויכול להיות שהיא תעשה, זה היא גם אישה בפנורמה הפוליטית שכרגע היא נשלטת, אך ורק על ידי גברים, לא, אין אף אישה ב, לא בצמרת וגם לא בין המועמדים, כמה שאני יודע, ש, זה, חלק זה טרום מועמדים, כי עדיין לא נקבעו, היא צריכה להתמודד בפורום שיבחר את, נגיד, את הקו המרכזי, או את מחנה המרכז, מה שהיינו קוראים כאן בארץ, זה עוד לא שם. אבל ההצהרה שלה היא בהחלט מעניינת, היא מפתיעה ולא מפתיעה, כלומר, מפתיעה כי אף אחד לא ציפה שזה מה שיבוא היום, ומצד שני, היא תמיד הייתה שם. היא אישה מאוד דעתנית ומאוד מעורבת, וגם קודם לא סתם חטפו אותה, חטפו אותה, זה קורה באמריקה לטינית די פעם, מכיוון שזיהו שיש לה סיכוי להגיע לנשיאות, ועלתה חנפימות.
היא ללא ספק חוותה את המשבר הזה על בשרה בדרך הקשה ביותר, והיום אולי בעידן, שלא נאמר עידן של שלום, אבל עידן שמתקרב לשלום בקולומביה, יכול להיות שהיא המנהיגה המתאימה שם. נחכה ונראה. פרופסור אליאו קורי, מן המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים, כן, באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך.
תודה לך, ביי ביי.
אנחנו רוצים להיות קצת עם מוסיקה קולומביאנית. שלום למשה מורד, עורך ומגיש רדיו מונדו בחן תרבות.
שלום, שלום ערן, כן, יש גם מוסיקה נהדרת בקולומביה, והנה אנחנו כבר שומעים ברקע את הזמרת טוטו לה מומפוסינה. היא מוזיקה אפרו-קולומביאנית, היא ידועה בשם טוטו לה מומפוסינה והתופים שלה. כי מה שמלווה אותה זה תופים, כמו שתשמעו, שילוב של המוזיקה ה... אינדיאנית או הילידית של קולומביה עם מוזיקה לטינית ועם מוזיקה אפריקאית, עם הקהילה האפריקאית שנמצאת שם בעיקר באזור החוף. בואו נשמע, אותו למפוסינה. פסקדור, הדייג.
מה מייחד את המוזיקה הקולומביאנית דווקא בהשוואה למדינות אחרות באמריקה הלטינית, משה?
יש כמה סגנונות ידועים מקולומביה. אחד זה הקומביה. המוזיקה, כמו שאנחנו שומעים, הם מקצבים שבאו מהאינדיאנים, באמת, מהשבטים האינדיאנים. אבל, כאמור, יש שם גם קהילה אפריקאית פורה מאוד מבחינה מוזיקלית. והיום זה בעיקר סלסה קולומביאנית ורגטון מקולומביה. קולומביה בהחלט אחת התרומות הגדולות למוזיקה הלטינית, דווקא לא מאלה שהגעו לארצות הברית כמו הקובנים והפוארטוריקנים, אלא יותר מקולומביה עצמה. מוזיקה של מרכז אמריקה, קולומביה, מקסיקו ועוד.
משה מורד, איש המוזיקה העולמית שלנו, עורך ומגיש רדיו מונדו בחן תרבות, בכל יום בשש, נכון?
כן, כן, כל יום בשש, וביום רביעי.
תודה רבה לך.
תודה.
תודה. עם הצלילים היפים האלה מקולומביה, אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים יאיר ניומן ושימון דוקרקר. אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר מרחה בית עם רן זינגר. אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז ימשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. התוכנית שלנו נמצאת בכל יישומון עסקטים, חפשו את השעה הבינלאומית, לוגו כחול כזה, אנחנו שם, ואתם מוזמנים לעשות מינוי ולקבל אותנו ישירות לנייד שלכם בכל יום. מיד בתום השידור, כתוב את הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית@kan.org.il. סוף שבוע נעים, להתראות.